פרשת חיי שרה. כן, למרות שעיקר הפרשה הרי עוסקת, כמו שבעיקר לאנשי חברון, עוסקת במערת המכפלה, בניית מערת המכפלה, אבל נראה פה בחינות שונות בנושאים שאנחנו עוסקים בהם, שזה ירושלים וקורבנות והמקדש. אז רציתי לראות את זה בשלוש משמעויות. אחד, כאשר אליעזר, אברהם שולח את אליעזר להביא אישה ליצחק, אז אליעזר שואל אותו, אם האישה לא תרצה לבוא אחריי, האם אני אשיב את יצחק, את בנך אל הארץ אשר יצאת משם? ואז אברהם אומר לו, ישב לכם ותשיב את בני שמה. השם אלוקי השמיים שלקחה לי מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת. הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם, ובהמשך רק את בני לא תשב שם. כלומר, לכאורה התשובה היא שהשם הבטיח לי לבוא לארץ הזאת, הבטיח לי שזאת הארץ תהיה שלי, אז אני לא, גם אם האישה לא תרצה לבוא, וזה חשוב מאוד, אישה ליצחק, במיוחד אישה שתתאים ליצחק, אבל אם מהמחיר, כשהאישה לעזוב את ארץ ישראל בשביל למצוא אישה טובה, אז עדיף שיצחק יישאר בארץ ישראל ולא ישיב אותו לשם. מה זה להשיב את יצחק לשם? האם זה השבה מוחלטת, כמו שיצחק יעבור לשם ויגור שם, או השבה זמנית שיצחק יבוא לשם, או שיקח אותה, או שישאר זמן מסוים איתה ואחרי זה יחזור? לפי הפשט, אולי זה השבה מוחלטת. כביכול, יצחק יחזור לשם, ואז הוא יהיה שם, ואז תיפסק כל מה שהשם הבטיח לאברהם, שהוא ייתן לו את ארץ ישראל. אף על פי שמההמשך רואים שאפילו זה לא השבה גמורה. שהרי אחרי זה כתוב, על מה שכתוב, רק את בני לא תשב שם, אז במדרש מביאים מה שרשי כתב, ורשי הביא את זה, בני לא תשב, רק מיעוט, את בני לא תשיב שם, אבל את בן בני כן ישוב שם. כלומר שיעקב כן שב לחרן בשביל למצוא לו אישה. אף על פי שגם אנחנו יודעים מה שיעקב הלך להביא אישה, זה לא שיעקב הלך ונשאר שם ועזב את ארץ ישראל, אלא הוא הלך לזמן מסוים, ל-14 שנה בבנותיך ו-6 שנים בצונך, וחזר. אז לכאורה מזה רואים שיצחק גם השבה זמנית מסוימת, לפחות כמו של יעקב, גם זה נמנע ממנו, למרות שזה לא ביטול לחלוטין של השיבה לארץ ישראל וקיום כל המתנות שהשם אמר לו לארץ ישראל. אולי אפילו יציאה ארעית, אף על פי שזה לא כתוב לכאורה כאן. כלומר שהרי רואים פה שבמקום שאברהם לא שולח את יצחק לקחת אישה, אלא הוא שולח את אליעזר להביא לו אישה. ומה יהיה אם יצחק יביא את האישה ויבוא איתה חזרה? משמע פה שאברהם אפילו לא רוצה שיצחק אפילו יצא, לא רק אפילו לשנים כמו השנים של יעקב, אלא אפילו לא ללכת ולהביא. אף על פי שלא כתוב כאן, האם זה באמת אפילו יציאה ארעית, היא גם כן, אברהם לא רוצה שיצחק יצא יציאה, אפילו יציאה ארעית של הליכה וחזרה? זה לא כתוב במפורש, אבל הקדוש ברוך הוא כן אמר את זה במפורש, וזה אולי לא בפרשה הזאת, זה בפרשה של שבוע הבא שנקרא בפרשת תולדות. שם כתוב ש לא בפרשת תולדות כן בפרשת תולדות שהיה רעב בארץ, ואז השם בהירה אליו השם, אל תרד מצחיימה, שכון בארץ הזאת, ובהמשך גור בארץ הזאת ויהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האלה והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. למה שם השם גם לא רוצה שהוא יצא? מה זה אל תרד מצרים השכון בארץ הזאת? אז המדרש מביא שזה המשך של העקדה, גור בארץ הזאת. אמר רבי יושעיה, אתה עולה תמימה, מה עולה אם יצא חוץ לקלעים היא נפסלת, אף אתה אם יצאת חוץ לארץ נפסלת. אז אולי רואים פה את ההמשך שמה שדיברנו בשבוע שעבר על העקדה. כלומר, שלמרות שיצחק בסופו של דבר לא הועלה לעולה, שהרי העיל ניתן תחת יצחק, אבל יצחק אכן השתנה על ידי העקדה. המוצג הזה של עולה תמימה לכאורה, ממתי יצחק נחשב כמו עולה? מאז לפני העקדה, מאז שהוא נולד? לכאורה אפשר להגיד הכוונה מאז העקדה. כלומר, ועל יתר שם לעולה, יצחק שלא הוקרב לעולה נשאר באמת בבחינת עולה, באמת בבחינת קודש. לא קראתי שבוע שעבר, אבל יש פרק דרבי אליעזר שאומר שבפועל יצחק, הנשמה של יצחק פרחה ממנו לאחר בתוך כדי העקדה, כשאברהם שלח את ידו. הפרק דרבי אליעזר מובא ב, הנציב משתמש ביסוד הזה בצורה יסוד חשוב, כן, הוא כותב שבאופן כלי כאילו יצחק נשמתו פרחה ממנו אחרי העקדה. לא הבאתי פרק דרבי אליעזר, יש לי איזה בתיק שלי. טוב, מה? התיק שלי ליד איפה שאני יושב, יש ספרון קטן. הפרק דרבי אליעזר כותב שנשמתו של יצחק באמת עלתה לשמיים, וכשאברהם אחרי זה, ואחרי זה היא חזרה. היה פה איזה סוג של תחיית המתים כזאת. אז באמת יצחק, אם אני מבין לפי הפרק דרבי אליעזר שבאמת נשמתו עלתה, הוא באמת עולה תמימה. גם בלי זה אפשר להבין, הכוונה שכיוון שהוא עלה לעולה, אז הוא כבר יש עליו חלות של שם של עולה. אבל גם לפי הפרק אליעזר זה יותר מהותי, שבאמת נשמתו עלתה לשמיים, כביכול הוא באמת הוא עלה לעולה. קוים, הנציב אומר שיש, הוא אומר שזה שני מדרשים. יש מדרש שאומר לקדוש, אברהם כאילו אומר דו שיח עם הקדוש ברוך הוא. בהתחלה אמרת לי כי יצחק יקרא לך זרע, ועכשיו אמרתי לה לעולה. יש לי שאלות, אמר לקדוש ברוך הוא, נכון, אמרתי לך עלהו, אבל לא אמרתי לך קריבהו. ככה מופיע. אבל הוא אומר שלפי הפרק דרבי אליעזר זה יותר משמעותי. באמת קוים עליתיו שם לעולה. הוא באמת עלה לעולה. שהנשמה שלו עלתה לשמיים, קוים ולהיטיע שם לעולה. להקריב, באמת אחרי זה, הפיזי, אז העיל היה תחת הפיזי, אבל באמת יצחק היה לו חלות של עולה. פה רואים אבל, אם אני אחבר את מה ש... אז כמו שאמרתי, שם המפורש, שאברהם אמר, השם אמר ליצחק לא לרדת, נבע משיקולי שאתה עולה, בחוץ ארץ לא כדאי לך. פה, אצל אברהם לא כתוב, האם אברהם ידע את אותו בחינה? האם אברהם לא רצה שיצחק יצא מאותו שיקול? האם אברהם גם כן ידע שיצחק הוא בבחינת עולה? כמו שאמרתי, בפסוקים לכאורה זה לא מפורש ולא הכרח. אולי אברהם הבין את מה שאחרי זה, זה היה יצא מפורש על ידי הקדוש ברוך הוא. אולי גם אברהם ידע שיצחק הוא בבחינת עולה, ולכן אולי הוא לא רצה אפילו שיצחק יצא אפילו צייה כלשהי, אפילו לא שלח אותו ללכת ולחזור, כמו שהשם אמר ליצחק שלא ירצה אפילו יציאה ארעית רק בגלל הרעב, למרות שזה יחזור. כך אברהם לא רצה שיצחק יצא אפילו יציאה אקראית, לא רק יציאה מהותית. וההמשך אולי זה דומה בשתי הפרשיות הללו, גם הפרשייה של אברהם לא ללכת להביא אישה, וגם הפרשה שהשם לא הולכת בגלל הרב, בשניהם זה מוסמך למתנה של ארץ ישראל. כלומר, בפה אצלנו בפרשה שכתוב שאברהם אומר את ארץ מצרימה, בגלל שהשם נשבע לי שהוא ייתן לי את הארץ הזאת, וגם שם שהשם אומר ליצחק לא לרדת למצרים בגלל הרב, כי לכל אזרחי יתן לכל ארצות האל. מה? בחיי שרה על לקחת אישה, ובתולדות שהוא לא, בגלל הרעב, שבשניהם זה קשור לארץ. אז רואים אולי שחלק, זה לא רק שיצחק באופן אישי הוא מוגדר כעולה ולכן הוא לא יכול, הוא לא יוצא, אלא יצחק על ידי העובדה שהוא נכנס לסטטוס כמו של עולה, של קורבן, אז הוא מבטא את העובדה של כל ארץ ישראל, ומתנת ארץ ישראל קשורה לעובדה שגם ארץ ישראל היא בבחינת קדושה. הרי זה פלא מה שכתוב במדרש, אתה עולה תמימה, וכמו שעולה יוצאת חוץ לקלעים נפסלת, ככה אתה יוצא חוץ לקלעים נפסלת. אז עולה נפסלת כאשר יוצאת מחוץ לבית המקדש. כלומר, אם יוצאת מחוץ לעזרה, ששם עולה היא קודש קודשים, ואז אם היא יוצאת חוץ לעזרה, גם זה רק לאחר שהיא נשחטה. עולה לפני ששוחטים אותה, שאדם יקדיש בהמה לעולה, הוא יכול להגיד שאדם, גם כשהוא לא בירושלים, הוא מוביל אותה לירושלים. אחרי שהוא שוחט הבהמה, והאימורים הוקדשו לעלייה למזבח, אז אם האימורים יצאו החוצה, הם נפסלו. או קורבן חטאת, שחלק מהקורבן צריך, חלק, האימורים עולים למזבח, וחלק מהבהמה אוכלים אותו, כהנים אוכלים, אז גם אם מה שהכהנים אוכלים יוצא חוץ לעזרה, הם נפסלו. כמו שצריך לאכול אותם דווקא בעזרה. אבל פה מדברים על ארץ ישראל, מה הקשר בין העולה, שזה קשור רק לעזרה, ויצחק גם אם מוגדר עולה לכל ארץ ישראל. אז רואים שהעולה, יצחק, בעצם הקדושה של יצחק, איזושהי, נותנת לנו גם משמעות, שכל ארץ ישראל יש בסוג מסוים של שווה ערך, לא אולי באותה רמה, אבל כמו מקדש, כמו שכלפי קורבנות, אז הקודש המעזה, בקודש הקודשים זה, זה מחנה שכינה, זה מחנה שכינה, בקודשים קולים זה ירושלים, שצריך לאכול את זה בירושלים. כך יצחק, שהוא נהיה עולה, הוא ביטא את העובדה שארץ ישראל היא בחינת קודש לגביו. לכן הוא יכול לא לצאת מארץ ישראל. יצחק בעצם גילה לנו על ידי קדושת העולה תמימה שלו, שגם כל ארץ ישראל היא סוג מסוים של קודשים, של קודש. כאילו זה חידוש. בדרך כלל אנחנו מבינים כאילו שקודשים זה שייך לירושלים ולהר הבית ולמקדש, אבל ארץ ישראל זה בחינה יותר קדושה למצוות. אבל פה רואים שכלפי יצחק הוא ביטא איזושהי שיש בחינה מסוימת שכל ארץ ישראל היא סוג מסוים של קודשים. יש איזשהו דמיון. בן אדם רגיל זה לא קיים. אפילו אצל יעקב, כמו שאמרנו, שיעקב כן יכול לצאת לחוץ לארץ. אבל יצחק הוא ביטוי. ואולי לכן, כמו שאמרנו, ההסמכה הזאת שגם אברהם מסמיך, שמתנת ארץ ישראל היא על ידי זה שיצחק לא יצא. וגם הקדוש ברוך הוא אומר, אל תצא מצרים, כי לך הוא לזרח את אלו כל עצות האל. אז אולי השם אומר לו בזה, וגם אברהם אומר לו בזה, שאם אתה לא תצא לחוץ לארץ, שאתה מגלה בזה, בקדושת העולה שלך, את קדושת ארץ ישראל, זה גם מה שבזכות זה תתאפשר ותתקיים אחרי זה, ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, שהארץ הקדושה הזאת היא תינתן לעם ישראל בעתיד. שזה יצחק, לכן בשביל זה הוא צריך גם כאן לצאת לחוץ לארץ. כן, מה שרציתי להראות פה, שהקדושת הקורבן, העולה של העולה התמימה של יצחק, יש בה איזשהו גילוי של קדושת ארץ ישראל. כן, אז זה קשור אולי לנקודה של מה שדיברנו בפעם שעברה, על הרחבנו בזה על העקדה, שהיה בה משום גילוי, כמו שקראנו בערב זצל, של כל יסוד הקורבנות, והנציב אמר שזה יסוד של המסירות נפש שבישראל, שמבטאת את עובדי השם ישראל, הם בנים להשם, בנים להשם, שמזה נובעת מצוות קידוש השם. רואים שלפחות יש לזה המשך ביצחק, שהוא גם כן לכן גם לא יוצא לחוץ לארץ, אפילו יציאה ארעית. גם מבחינה הלכתית, הרי יש, באופן כללי יש איסור, שהשאלה היא מה גדרו ומה איכותו, יש אסור לצאת לחוץ לארץ. חוץ מברמב"ם מביא בהלכות מלכים בפרק ה' שלוש סיבות, או מפני לשאת אישה, ללמוד תורה, ורעב, שיש רעב. אז רואים אצל יצחק שמשום שתי סיבות הוא לא יוצא. כלומר, אם כל אחד יכול לצאת בשביל לשאת אישה ובגלל רעב, יצחק רואים שהוא לא, הלכות תרגילות לא קיימות לגביו. הוא לא, בשביל לצאת אישה הוא לא יוצא, וגם בשביל רעב הוא לא יוצא. זה נקודה אחת. נקודה שנויה בקשר לירושלים. דיברנו בעריכות בפעם שעברה על העקדה, שהמעשה העקדה ומה שאברהם הוא הוציא לפועל גילה הרבה מעומק קדושת ירושלים, שהתבטאה בשמות השונים, ארץ המוריה, הר השם יראה, דיברנו על השם של המקום, המושג של המקום שהנפש החיים מאוד מעריך במשמעות העמוקה של הביטוי הזה. אברהם רואה את הענן או עמוד האש ש עולה מירושלים למעלה. הרבה גילויים. פה רואים אצל יצחק בחינה נוספת של גילוי ירושלים. וזה מה שמופיע פה, שיצחק, שאליעזר בא עם רבקה, ואז מוזכר בפרשה. נכון. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו הירא והנה גמלים באים. כאילו אולי הפגישה של אליעזר ורבקה הייתה במקום שנקרא בשדה, שאולי כאילו זה לא בחברון, שאלה אם זה שדה בחברון או לא בחברון. כן, אז הגמרא במסכת פסחים בדף פי ח' מביאה על הפסוק בישעיהו, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוקי יעקב. אז הגמרא שואלת, רבי אליעזר שואל, למה כתוב אלוקי יעקב? למה אלוקי אברהם ויצחק? למה דווקא העמים יאמרו אלוקי יעקב? למה דווקא יחדו את זה ליעקב? אלא לא כאברהם שכתוב בו אר, שנאמר אשר יאמר היום בהר השם יראה, ולא כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, אלא כי יעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא שם המקום ההוא בית אל. כן, אז רואים פה שיש למקום שלכאורה כמו שחזר אומרים שזה בבית המקדש, ורשי כותב פה הר המוריה ושדה די יצחק ובית אל די יעקב, כולם בהר הבית התפללו. התפללו.
מי כותב את זה?
רשי. רואו רשי על הסוגיה הזאת. כלומר, מי אומר שהשדה של יצחק והבית של יעקב, יש מדרשים, אבל מי אומר שהשדה של יצחק זה הכל באותו מקום? כן, אז הרבי אליעזר מבין שזה באותו מקום. שער המוריה זה במקום של הר המוריה, שכמו שהבאנו בשיעורים הקודמים, שזה התחיל כבר מאדם הראשון, אבל אברהם כבר הוציא לפועל וקרא לזה הר המוריה. יצחק קרא לזה שדה, יעקב יקרא למקום ההוא בית אל, שזה גם כן מקום המקדש. כן, אז מה זה הבחינות השונות הללו של השמות הללו? מה המשמעות של השינויי השמות? גם חזל אומרים שזה לא רק שינוי שמות של המקומות, אר, שדה ובית, אלא גם כולם זה בחינה, אברהם זה גם הביטוי תפילה של כל אחד, זה שונה. שאצל יצחק זה לסוח, אצל אברהם זה, אצל יעקב זה ויפגע, שזה גם שלוש סוגי תפילות. אבל מה זה השלוש בחינות הללו? יש בקריית ספר על הרמב״ם בפרק מלכות, מלכות בית הבחירה, שהוא כותב ששלושת השמות הללו זה כנגד גם שלוש מקומות בהר הבית. כלומר הר הבית מחולק לשלוש, להר הבית שזה מחנה לוויה, לעזרת נשים, לעזרת ישראל ועזרת כהנים, שזה מחנה שכינה, וההיכל ששם נמצאים כל הקודשים של המנורה, מזבח הקטורת, השולחן וקודש הקודשים עם אהרון. זה שלוש מקומות, ואברהם זה כנגד, קרא כנגד ההר כולו, למרות שחזל אומרים כמו שבנו את המדרש, המזבח שהוא בנה היה במקום של המזבח של נוח ואדם הראשון, אבל אברהם קרא לכל ההר כולו. ההר כולו יש בו סוג של קדושה. אפילו הקריאת ספר, זה המבית כותב אפילו, שאפילו אברהם קידש את זה. כביכול, זה לא רק שהוא קריאת השם שהקדוש אברהם קרא לו, זה לא רק משהו על שם העתיד. אלא רוצה לומר שכשאברהם קרא לו, הוא הכיל על זה איזושהי חלות של קדושה בהר הבית. לאיזה נפקמינה הוא לא מפרט שם. מה שלכאורה, איזה נפקמינה. מצד המעלה של המקום זה כבר היה קודם. קדושה מוחלטת זה כבר הייתה בזמן דוד, שלמה. אבל הוא סובר שאברהם קידש את המקום. כך כותב המבית. והבנתו שאברהם מתייחס לכל ההר כולו. מה שחזל אומרים, 500 אמה על 500 אמה, שזה כנגד מחנה לוויה. יעקב זה כנגד, קרא לזה שדה, שזה מתייחס כנגד עזרת כהנים, ועזרת העזרה ששם זה כנגד מחנה שכינה, ששם אפשר להקריב קורבנות גם. שהרי השדה הוא גם מקום פתוח, שם אפשר להקריב קורבנות. המזבח שנמצא בחוץ, העזרה שנמצאת בחוץ, ששם זה כנגד, שם זה המחנה, זה המקום הפתוח. יעקב קרא לזה בית, המקום הסגור, ההיכל, זה יעקב קרא בית, שזה מתייחס למקום היותר מקודש. בפרשת ויצא, שיעקב ישן שם בבית אל, ואחרי זה ויקרא למקום בית אל, ואולם לוז שמאיר לראשונה. יש גם גרא על הפסוק בית אלוקי יעקב, הגרא על ספר ישעיהו, שגם הוא כותב, רק הוא משווה את זה גם כנגד שלוש בחינות, כנגד תורה, עבודה וגמילות חסדים, שאר אברהם זה כנגד גמילות חסדים, זה אברהם שעניינו זה גמילות חסדים, עבודה שזה כנגד עבודת הקורבנות, זה יצחק, שהוא כנגד יצחק, כמו שאמרנו, הוא עלה לעולה, הוא נקרא קורבן, העבודה זה כנגד יצחק, וזה לכן גם זה כנגד העזרה, כמו שהמבית אמר, שזה כנגד העזרה ששם מקריבים את הקורבנות והמזבח, ויעקב זה כנגד תורה, תורה עבודה גמילות, יעקב זה כנגד תורה, כמו שאנחנו יודעים שעיקר הקדושה של ההיכל, זה מקום קודש הקודשים, שם נמצא הארון, שם נמצא ספר התורה, כלומר שהתורה היא יוצאת משם, כלומר כי מציון תצא תורה, התורה, כל הקדושה היא נובעת מהתורה שהשם נתן מלוחות הברית, מהתורה שנמצאת בקודש הקודשים, זה כנגד יעקב, זה כנגד שלוש הבחינות הללו. יש אולי עוד כמה משמעויות לחלוקה הזאת של שדה, יש פה בשם שמואל, מפרש את הבחינות הללו, אבל יש לזה הרבה הסברים באחרונים, בחסידות. הוא מפרש את זה כנגד שלוש סוגים, אברהם, יצחק ויעקב, שאברהם קרא לזה אר, כנגד אברהם, שזה אר מבטא חוזק, הוא רוצה להגיד תקיפות. כן, שאברהם נקרא איתן. כן, שם כולם נקראים איתנים. כן, אבל זה כנגד איתן, אברהם מבטא חוזק, שאברהם הוא עומד לבד, העברי, הוא מעבר אחד לכל העולם, כל מעבר השני, אברהם הוא תקיף, הוא חזק, גם אם שורפים אותו, הוא שובר את הפסילים, הוא הולך נגד כולם, הוא מבטא את החוזק, תקיפות האמונה. יצחק זה כנגד שדה, זה כנגד הפקר, כמו ששדה זה סוג של מקום מופקר, כנו שיצחק הוא כאילו מפקיר את עצמו, מבטל את עצמו מול הקדוש ברוך הוא, שזה מבזי בשיא שלו, זה מתבטא בעולה, שיצחק הוא כאילו מאפשר, הרי הוא לא פעיל, הוא יותר, אברהם הוא הפעיל, יצחק מבטל את עצמו לרצון הקדוש ברוך הוא, לרצון אביו, לנבואת אביו, מבטל את עצמו לאלוקות. כל הקורבן זה סוג מסוים שאנחנו מעלים את הכל, מבטלים את כל, הורגים בהמה, שוחטים אותה, מבטלים את עצמנו אל האלוקות, להשתחוות, שבעקדה שמשתחווה אל השם, מה זה השתחוויה? השתחוויה זה כאילו אתה מוריד את כל הכוחות שלך, כשאדם עומד זקוף, זה ביטוי לכוחות שלו. השתחוויה זה שאדם כביכול מנמיך את כוחותיו, מוריד את כוחותיו, אבל לא בגלל שהוא מושפל, אלא משתווה לפני השם, הוא מבטל את הכוחות שלו מול הקדוש ברוך הוא, שכל הכוחות שלו יהיו מבוטלים ו... כפי מה שהרב קרליבך אמר, לא? איפה, לא, לא, איפה, מי אמרת? להיות בטל, יש שיר כזה, לא?
סניקלי לשלוחותך?
כן. זה רב נחמן? מי זה?
אני מכיר את זה בשם אוריאל פרץ, אבל הוא כנראה הוציא את זה בשם מישהו, כן, זה...
כלומר, יצחק הוא, אז יש את החוויה, זה ביטוי לביטול, אבל לא ביטול כלפי משהו עצמי, לא ביטול כלפי בני אדם, אלא ביטול האלוקות, כמו שהרב אומר, ההכנעה לפני הקדוש ברוך הוא לא צר בדרדור יש בה, אלא רוממות וגבורה יש בה, זה יצחק. ויעקב זה בית, שהכוונה יעקב מבטא בית, הוא מסביר פה השם ישמואל, שבית מבטא שלמות, והכוונה של להבדיל מאברהם ויצחק, מאברהם יצא ישמעאל ומיצחק יצא עשיו, אצל יעקב כל ביתו שלם, כל בניו הם כבר שלמים, זה כבר ביטוי לעם ישראל, ולכן זה גם מבטא את הנצחיות, כיוון שעד אז חלק מזרע לא, לא, לא נבחר, אבל אצל יעקב יש כבר שלמות, וזה מה שנכן נקרא בית, בית יעקב, בית ישראל, שזה מבטא משהו שהוא כבר נבחר לנצח. טוב, אפשר להגיד עוד בזה הסברים שכנגד היחס לכולם, אברהם הוא אר, ואז את האר כולם רואים מרחוק, אברהם הוא מלמד, קורא בשם השם לכולם, גם לא רק בתוך ישראל, גם לגויים, הוא דואג אפילו לסדום, הוא דואג לכל עובר דרכים, הוא קורא בכל מקום שם השם, אברהם מגייר את האנשים, שרה מגייר את האנשים, אברהם הוא מגלה את שם השם לכולם, כל מי שהוא יכול, ללוט, לכולם, הוא מלמד תורה את כולם. זה עם אלוקי אברהם, אברהם הוא ראש לגרים.
אמר שאברהם למילות חסנים, איך זה קשור לעם?
לא, זה בחינה אחרת. זה לא, לא, לא חיבר, זה, את הגמילות חסדים הבאתי שזה מה שהגר"א מסביר, כנגד מאמר הגמרא במשנה ובאבות. האם יש קשר בין גמילות, זה, הבאתי, זה שני פירושים, זה הבאתי את הגר"א, וזה אחרי זה הבאתי את השם משמואל. זה לא אותו פירוש. הפירוש של, שאברהם זה גמילות חסדים, יצחק זה גבורה, ויעקב זה, זה, זה כנגד תורה, זה הבאתי בשם הגר"א. כנגד המשנה שהעולם עומד על תורה ועבדה גמילות חסדים. הפירוש השני שהבאתי זה פירוש על השם ישמואל. זה שני פירושים שונים, לא חייבים, הם לא חייבים להיות מותאמים אחד לשני. באופן אמיתי אברהם היה גם תקיף איתן וגם גמילות חסדים.
אבל הקבלה לאור זה לא קשור.
הוא דיבר שזה יותר קשור, הוא לא תלה את זה בזה. הוא כאילו, האם האר מבטא את הגמילות חסדים, אני לא יודע, יכול להיות שהגרא אומרת, אני לא זוכר כרגע האם באר יש קשר בין אר הבית ובין גמילות חסדים, זה אני לא יודע, אני לא זוכר. אז אמרנו שהיחסים בין אר שדה ובית, שאברהם הוא כמו אר שרואים אותו ממרחקים, הוא קשור, אז אברהם מלמד תורה לכולם. יצחק כבר יותר מצטמצם, לא ראינו שכבר יצחק השפעתו בעולם היא כמו אברהם, הוא יותר מצטמצם, לכן זה שדה, אבל עדיין הוא שדה, היא עדיין פתוחה לכולם, ואולי חלק מהביטוי של זה שיצחק רואים שהוא יש לו אחרי זה קשר עם אבי מלך, שהוא הולך אליו ואבי מלך אחרי זה קורא את אותו ברית, אחרי זה כמובן שהיא מסב ש... יצחק רוצה מאוד לקרב את עשיו, אבל זה עדיין בטווח הקרוב. אבל יעקב הוא כבר מתכנס, יעקב כבר הוא מתכנס פנימה, הוא לא כל כך רוצה להתרחב, הוא בונה בית, הוא בונה בית, והוא יודע שבתוך הבית הזה שלו 12 הבנים שלו הם יסוד הקדושה, הם, מהם תיבנה כל הקדושה בעולם. אברהם, יעקב אפילו כאילו מתכנס, הוא לוקח את, את, את בנות לבן, מתחתן איתם, ואחרי זה הוא נפרד ממנו. אני לא אעבור אליך ואתה לא תעבור אליי. הוא לא רוצה קשר. מה?
זה שם גלעד?
כן, עשו גלעד, שאתה לא תעבור, אני לא אעבור אליך ואתה לא תעבור אליי. יצחק מבטא התכנסות, אבל התכנסות של יעקב, אבל התכנסות של יעקב, שזה מבטא בית, היא התכנסות שמתוך מודעות שהקדושה שתצא מתוך ההתכנסות הזאת, היא תהיה קדושה עליונה. מתוך ההתכנסות, מתוך ההתבדלות, אז עם ישראל יגיע לייחודיות שלו, ואז השם יבחר בו וייתן לו תורה ומשכן וכל הקדושה. כלומר, כמו שעם ישראל יורד למצרים, אז הם מבדלים, לא שינו את לבושם, לא שינו, הם לא מתחברים, הם נבדלים. מתוך ההתבדלות, אז עם ישראל אחרי זה הולך ויכול לקבל את כל המעלות האלוקיות, כמו שהתורה ניתנת לעם ישראל והמשכן ניתן לעם ישראל, שזה ייחודי לעם ישראל. לכן העמים יגידו בית אלוקי יעקב, כמו שבסוף יגידו השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל השלה. כלומר, העמים יבינו שעם ישראל הוא עם השם, הוא נבחר, ולכן מכוח זה יש לו מעלות עליונות, ואנחנו נקבל איזה שהם דברים, אבל לא שנשאף להיות כמו עם ישראל, אלא ודאי שאנחנו מבינים ש בית אלוקי יעקב זה משהו נבדל, ומתוך זה גם אנחנו נקבל איזשהו קצת משהו, אבל לא שאנחנו אותו דבר. טוב, זה כלפי מה שאמרנו שיצחק קראו שדה. יש עוד אולי נקודה שקשורה לירושלים, וזה הקשר בין חברון לירושלים, אולי בין מערת המכפלה לירושלים. יש קשר?
כמו שמעתי שיש קשר עם דוד, שהתחילים לחשוב שאני בחברון ואז עלה לירושלים.
אוקיי. כן. אז יש אבל קשר קצת אולי יותר קשה, שמעורר שאלות, וזה על פי הפרק דרבי אליעזר. ואולי אפשר גם להביא את זה גם בימינו, את הקושי שלנו עם ירושלים. ביהושע כתוב, גם ביהושע וגם בשופטים, שלא יכלו לכבוש את ירושלים. כלומר, זו שאלה. מצד אחד כתוב שביהושע כתוב שהוא הרג את מלך ירושלים, זה כתוב בתחילה במלחמה נגד מלכי הדרום. מצד שני כתוב ביהושע פרק כתביו פסוק סמך ג' ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו, יש פה כתוב לא יוכלו, קוראים לא יכלו, בני יהודה להורישם, וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה. למה לא יכלו? אותו דבר כתוב גם בהמשך על בנימין בספר שופטים פרק א' פסוק כ"ו, אותו דבר כתוב גם על בנימין. בעת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין, לא כתוב יכלו, ולא הורישו, וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. למה לא יכלו? למה לא הורישו? אז יש ספרי על הפסוק, לא תוכל לאכול בשעריך מאכל גדרך תירושך ויצריך, שאסור לאכול את מעשר שני מחוץ לירושלים. רבי שוע בן כרוכה אומר, אני קורא בספרי בדברים, יכול אני, אבל אני רשאי. פיזית הוא יכול, אבל אסור לו. אסור לאכול, הלא יוכל זה לא לא יוכל מעשי, אלא לפעמים התורה קוראת לא, לא תוכל, איסור בלשון לא תוכל. כיוצא בה אתה אומר, ואת היבוסי ירושלים לא יכלו להורישם. יכולים היו, אבל אינם רשאים. כלומר פיזית, מלחמתית, יכלו, אבל היה אסור להם. איזה איסור? למה היה אסור להם לכבוש את ירושלים? אז יש שתי גרסאות במדרשים. יש גרסה אחת שהאיסור נבע ממה שקראנו שבוע שעבר על הברית שאברהם קראת עם אבימלך. שאברהם קראת עם אבימלך, אם תשקור לי ונלכדי, שאברהם יעשה חסד. החסד הזה, למרות שלכאורה לא מוזכר שם ירושלים, מוזכר שם לבני ולכדי. לכאורה מדברים פה על ארץ פלישתים ועם הארץ אשר גרת בה, אבל מסבירים כאילו שבני או בנו נכדו של אבימלך עדיין היה בירושלים, ואי אפשר היה לכבוש את ירושלים בגלל השבועה הזאת. ככה זה מופיע באיזשהו מדרש, רש"י מביא את זה שם בשמות, ביהושע את הפסוק הזה. נכון, עוד מעט אני אראה. כן, רש"י מביא את זה לפסוק שם ביהושע שלא יכלו, הוא מביא את הרבי שוע בן כרוכה. בספרי לא כתוב למה לא היו רשאים. רש"י מביא מחמת השבועה שנשבע אברהם לאבימלך. ויבוסי, כתוב שם יבוסי, לא כתוב שם פלישתים, לא כתוב שזה נכד של אבימלך. ויבוסי על שם האומה, לא על שם האומה היה, אלא מגדל דוד שהיה בירושלים שמו יבוס, אבל בני אותו מחוז מפלישתים היו. אז בני יהודה כבשו את המחוז, אבל את ירושלים לא כבשו. זה גם רש"י מביא בהמשך בדברי הימים, גם בשמואל ב' וגם בדברי הימים, שכשדוד בא לירושלים, כשדוד הומלך, הוא רצה לבוא לירושלים. וכמו שכנראה שכמו שאמר לו שידוע היה שבירושלים מלכי צדק מלך שלם, אז היה מסורת שהמלך ישראל צריך להיות בירושלים. כך כותב הרד"ק. לכן דוד אחרי שהוא היה 7 שנים בחברון הלך לירושלים, ואז כתוב שם שלא יכול היה לכבות ירושלים. כן, בשמואל ב' פרק אי וב. שדוד בא לירושלים, ואלך המלך ואנשיו ירושלים אל היבוסי יושב בארץ, ואמר לדוד למור לא תבוא הנה, כי מסיחה העברים והפסחים למור לא יבוא דוד הנה. אז זה פרשה באמת ממש עמומה, סתומה, מה זה העברים והפסחים, מה זה לא תבוא הנה. רשי כאן מביא, וגם הרד"ק מביא, שהעברים והפסחים הכוונה שבני היבוסי יושבי ירושלים כתבו פסלים ופיזרו אותם בירושלים, שהפסלים האלה מכונים העברים והפסחים, ששם היה כתוב את השבועה שאברהם נשבע לאבי מלך שדוד לא יכול לבוא. ואז דוד בפועל כתוב שהוא לא נכנס לירושלים בגלל השבועה הזאת, וילכו דוד מצטיון עיר דוד, ואומר דוד ביום הוא כל מכה יבוסי ויגע בצנו ואת הפסים ואת היביס תנונן אף שביד. ומוזכר פה שכאילו בסוף אולי כתוב יואב הוא עיקה, ובמדרשים כתוב איך יואב עיקה, הוא תפס איזה, היה סתום, הוא תפס איזה דקל וקפץ עם הדקל, עבר את החומה, ולבד הוא נלחם בכל אנשי ביבוסי, והיה איזה מלחמה כזאת שיואב לבד כבש את היבוסי, את יושבי ירושלים. אבל הוא היה צריך להסיר את העברים מהפסחים. טוב, זה מדרש שתולה את זה בשבועת אברהם לאבי מלך. אבל פרק דרבי אליעזר, ורש"י מביא בספר בדברים על הפסוק לא תוכל את הפרק דרבי אליעזר, שם כתוב אחר שזה קשור למערת המכפלה. פרק דרבי אליעזר פרק למדבב, שאברהם התגלה לו מערת המכפלה, זה קראנו את זה פעם שעברה? לא זוכר אם קראנו את זה. הפרק מביא שאברהם קרא את ברית עם ימי הארץ, אבל אין איזה ברית. אני קורא את זה משהו ארוך, אבל אולי אני לא אספיק אם אני אקרא את הכל. בכל אופן כאן כתוב שהמלכים באו לבשר לאברהם על שיצחק יוולד, אז הוא רצה להביא בן בקר, הוא ברח לפניו בן הבקר, ובן הבקר נכנס למערת המכפלה, ואברהם נכנס אחריו שם, הוא מצא שם אדם וחווה שוכבים על המיטות. כך התגלה לאברהם מערת המכפלה שהיא מקום קבורתם של אדם וחווה, וריח טוב עליהם כריח ניחוח. מה זה הריח ניחוח הזה שהיה שם?
ספיח.
אז חזל אומרים שזה ריח גן עדן, שמערת המכפלה היא פתח גן עדן. לכן אברהם ואדם וחווה בחרו ששם זה יהיה מקום קבורתם. והם ראו את זה ברוח קודשם. ואברהם גם כשהוא בא לשם מריח שם את אותו ריח גן עדן. התגלה לו מעלת המקום הזה. ולכן חמד את מערת המכפלה לאחוזת קבר. בזוהר גם כתוב שהוא גם היה מתפלל שם כל הזמן. אברהם היה הולך לשם מתפלל כיוון שהוא התגלתה לו מעלת המקום. ואז הוא חמד את מערת המכפלה, אמר לבני יבוסי לקנות את מערת המכפלה במחר טוב וזהב ושטר עולם לאחוזת קבר. וכי יבוסים היו ולא חיתיים היו, אל בני חטא. למה קוראים להם יבוסים? אלא על שם העיר יבוס נקראו יבוסים, ולא קיבלו אנשים. הפרק הזה מספר סיפור שהוא לא כתוב בתורה, אבל כל הסיפור הזה של אברהם עם כל הדור שיח שלו, הפרק הזה בלעזר תולה את זה שהם לא רצו למכור לו את זה. אולי גם הם הבינו שמערת המכפלה יש בה משהו. ואז מה הם אמרו לו? התחיל קורא ומשתחווה עליהם של מר וישתחו אבן לפני עם הארץ. אמרו, כלומר בעצם מה הקשר בין אותם בני חטא מערת המכפלה ליבוס שזה ירושלים? אלא כיוון שהם דאגו לירושלים, אמרו, אנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עתיד ייתן לך את לזרחה את כל הארצות האל. כלומר הייתה גם אמונה באופן, השם קראתי, גילה לאברהם, בנבואה, שהוא ייתן לו את ארץ ישראל. אבל כנראה שכבר גם להם הייתה איזושהי מסורת, שאברהם, ואולי עם ישראל, הארץ תינתן להם, ותילקח מהם. יש גם הרמב"ן שאומר שיש דיון, האם ארץ כנען היא, הארץ הזאת, ארץ ישראל, היא נחלת שם, או נחלת כנען, שכנען כבש את ארץ ישראל. אז הרמב"ן דן בזה בתחילת לך לך, הוא מביא שתי פירושים, או שזה ארץ כנען, או שזה ארץ שם, כשנוח חילק את הארצות הוא נתן את זה לשם, וכנען כבש את הארץ, אבל כבש אותה בתור עבד, לא שזה יהיה שלו, אלא בתור עבד, הכוונה לשמור על הארץ עד שעם ישראל יגיע. ככה כותב שם הרמב"ן. אז הוא אומר פה, הם אמרו, אנחנו יודעים שהארץ עתיד לחיית הארזות האלה. קרות עמנו שבועה שאין ישראל הורשים את עיר יבוס, כי הם ברצונם של בני יבוס. ואחר כך קנה את מערת המפלה במכר זהב ובכתב עולם לאחוזת עולם. אז הם אמרו, אנחנו מוכנים לתת לך את מערת המכפלה, בתנאי שתתחייב שאת עיר יבוס, את מקום המקדש, לא תיקח, אבל לא שלא תיקח לנצח. לא זה תמורת זה, אלא לא תיקח, אלא בהסכמתם של בני יבוס. אברהם הסכים לזה. וישקול אברהם לפרון, וישקול אברהם לפרון את הכסף שדיבר בזנחת, 4 שקל כסף ועביר לסוחר. מה עשו אנשי יבוס? עשו צלמים של נחושת והעמידו אותם ברחוב העיר, וכתבו עליהם שבועת אברהם. וכשבא ישראל לארץ רצו להיכנס בעיר היבוסי, ולא היו יכולים להיכנס בפני עוד ברית ושבועת אברהם של מוות היבוסי, יושבי ירושלים, לא יכלו. למה לא יכלו? בגלל שבועת אברהם. איזה שבועת אברהם לפי הפרק דרבי אליעזר? לא אברהם לאבי מלך, אלא אברהם לאנשי חברון. ולכן לא יכלו. זה מה שמנע מבני יהודה ושבט יהודה ושבט בנימין לכבוש את עיר יבוס. וכשמלך דוד, זה היה המניעה מלכבוש את ירושלים, הייתה 400 שנה מאז כיבוש יהושע עד דוד המלך. אבל כשבא דוד המלך רצה להיכנס בעיר יבוס, לא הניחו אותו, שנאמר ואמרו לו דוד לאמור לא תבוא הנה, ולא היו ישראל ככל הים וגיבורים. מה היו כבר אנשי יבוס מול דוד המלך ואנשיו? אלא מכוח ברית שבועת אברהם. זה מה שלא הניחו אותו. חזר דוד, ראה דוד וחזר לאחוריו, שנאמר וישב דוד במצודה. אמרו לו, אלא אתה יכול להיכנס בעיר היבוסי עד שתסיר כל הצלמים הללו שכתוב עליהם את השבועת אברהם, שנאמר כי מסריחה העברים מהפסחים האלו הצלמים, שנאמר עליהם על כל אמרו יביאו זה לא יבוא אל הבית. אמר דוד לאנשיו, כל מי שעלה בראשונה ויסיר את הצלמים הללו שכתוב עליהם בעיר שבועת אברהם יהיה לראש. בעלה בראשונה יהיה צרויה והיה לראש, שנאמר בעל יואב בן צרויה בראשונה. זה הכיבוש הראשון. דוד בהתחלה, לפני שיואב כבש, הוא ישב במצודת ציון עיר דוד. אחרי זה יואב בן צרויה כבש את העיר עצמה. אבל עדיין...
איזה הסכמה הייתה שם?
מה?
איזה הסכמה הייתה שם?
שאלה טובה.
מה קשור בין השבועה לזה שבועות עושה?
מה?
מה קשור בין השבועה שאברהם עשה עד שחברון עד ש...
הם דאגו לירושלים.
לא, לזה שאתה שם יואב אולי שבועות הפצלים, אבל לא התבטא השבועה.
איך ביטל... מה ביטל את השבועה? שתי שאלות, לא, נכון, שאלה טובה. אבל אולי זה קשור להמשך. ירושלים נכבשה אולי בחמש שלבים. זה היה פה את מצודת ציון עיר דוד, זה הוא ישב לפני כן, זה מחוץ. אחרי זה הוא כבש את יואב כבש את עיר יבוס. אבל עדיין מקום המקדש לא נכבש. כמו שמקום המקדש זה גורן ארוונה. זה כבר היה בסוף ימי דוד. 3 שנים לפני שדוד מת. אז התגלה לו לידי המלאך שחרבו הייתה נטויה לירושלים, אז התגלה לו מקום המזבח, ואז הוא קנה מהארוונה. זה אולי עונה על השאלה שלך.
שמה?
שמה זה כבר היה ברצון.
בסוף.
נכון שיכול להיות שאת ירושלים, אולי לא, יואב אולי כבש במלחמה, אבל את גורן ארוונה, זה כבר היה ברצון. כמה שהארוונה באמת מחר,
אז ההסכם עם אברהם היה רק כמקום המקדש?
או, זה כבר שאלה מה היה כלול בהסכם.
וגם כאילו...
יכול להיות שדוד המלך, אולי, האם זה אברהם עצמו, או דוד המלך?
מה שבעת הפסלים עשתה שם? מה לך פחות דיבר שהשברים עשו? יכול להיות שהם סיכמו לו, בוא נראות כאילו את השבעת הפסלים.
הפסלים לכאורה זה מה שאפשר את את, את, את כל עיר יבוס לכבוש. עכשיו, אז אתה צודק, לכאורה, מה, זה אולי גם השאלה שאתה שואל, איך שבירת הפסלים היא גורמת לביטול השבועה?
חוץ שהם סיכו, אמרו לו, בוא נראה אתכם, אבל זה חלק ככה, לשבות הפסלים, זה חלק להיכנס, אם לא עזור.
טוב, אני אמרתי, זה פרשה עמומה, שפרשה עמומה מבחינת הפרשנות שלה היא באמת לא ברורה, שגם מהותית וגם... ואני רק גימות הפריחת הרבי אליעזר, ואחר כך, קדאי את עיר יבוסי לישראל בכתב עולם לאחזות עולם. זה כבר הקנייה מגורן ארוונה. לקח מכל שבט 50 שקלים, ועל כל 600 שקלים, והייתן דוד לארוונה. פה בכל אופן רואים פה שאברהם ויתר ויתור מסוים על, על אם זה עיר יבוס, אם זה ירושלים, אם זה על הר הבית, אם זה על מקום המזבח, הוא ויתר איזשהו ויתור כדי לזכות את מערת המכפלה. אף על פי שכמו שהדגשנו, זה לא ויתור גמור, זה רק מין ויתור שזה לא יהיה בדרך של כיבוש כמו שכל ארץ ישראל נכבשה בכיבוש, אלא ברצונם. שוודאי שהם הבינו, גם היבוסים, גם החיטים והיבוסים הבינו שוודאי שארץ ישראל בכלל ומקום המזבח בפרט, אברהם זה שלו, זה מגיע לו, הוא יקבל את זה. אבל הם רק יתנו את זה שזה יהיה ברצונם. שאולי גם העובדה שזה נתלה ברצונם, זה מקביל. שרלחור, אם הם לא ירצו, אז מה? אז זה בלי גבול? טוב, זה נאמר על יהודי, לא על גוי.
זאת אומרת שהם גם יודעים שיש יעד לעולם, והם גם ירצו את זה בסופו של דבר.
טוב, אז באמת זו שאלה, אפשר להסביר את זה בכמה מובנים, באמת איך להבין את זה, גם את הוויתור הזה של אברהם, באיזה מובנים. יכול להיות שאפשר להבין את זה, או אפשר להבין את זה, יכול להיות שאברהם מבין שהוויתור הזה, אברהם מבין שיש שני שלבים, כלומר זה לא ממש ויתור, שהרי ודאי אברהם מבין שקודם כל הוא צריך את מערת המכפלה, שהיא אולי ביטוי לקניין של כל ארץ ישראל, ובהמשך הדרך גם יבוא המקום של, של מקום המקדש, כמו שאנחנו רואים בפועל, שכשיהושע כבש, לא מיד כבשו את ירושלים ובנו את המקדש שם, קודם כל שמו את המשכן בשילה, 369 שנה, לקח 400 שנה עד שבנו את בית המקדש בירושלים, אז כנראה שמבינים ש... יש שלבים ב ב ב ב באחיזה בגילוי הקדושה של, כמו שאמרנו שיש גילוי שלבים בגילוי הקדושה של ירושלים, אז יש גם שלבים שכשעם ישראל בא ובונה את חיה בירושלים, גם השלמות הזאת של בניין המקדש השלם בירושלים זה שלבים, ואברהם אומר אני בשלב א' אני בונה את זה ככה, ודבר שני, שלב ב' יבוא ירושלים, וזה יבוא בשלב ב', וזה יתיישם, אז זה לא ויתור, זה שלבים. אולי גם, אברהם גם אולי גם ידע, שכמו שחזל בזוהר מתארים מאוד, שאברהם עשה בחוכמה, איך שאברהם לקח את ה... קנה את, ה... את המערה מאפרון, שאברהם לא גילה לאפרון, אברהם כאילו לא גילה לחיטים ולאפרון שיהיה זה מקום מיוחד. אברהם ידע, כמו שראינו בפרק אל הבזר, שמערת המכפלה זה מקום נעלה. חזל בזוהר גם אומרים שאם אפרון היה יודע שזה מקום כזה מיוחד, אולי היה מוכר אותו אפילו אבל אפרון לא ראה בזה כלום. חזל אומרים שאפרון ראה במערת המכפלה כמקום שומם, מקום שהוא לא רוצה אותו בכלל, ומהסיבה הזאת אברהם מבקש רק את המערה, ואפרון אומר לו, קח את השדה. מה פתאום אפרון אומר לו את השדה? אפרון כאילו מתנדב לתת יותר מה שאברהם ביקש. כמו שאפרון שנה את המקום הזה, הוא לא רצה את זה. יש ביטוי מאוד חריף. אין המקום מתגלה, אלא לבעליו. כאילו, מערת המכפלה על המעלה הרוחנית שבה היא לא מתגלית לאנשים, רק הבעלים, שזה אברהם, אליו היא מתגלה. לכן אברהם עשה בחוכמה איך... לקנות את מערת המכפלה. אברהם ודאי ידע שכמו שהוא עושה את זה בחוכמה, גם מי שיגיע זמנו לכבוש ולקנות את הר הבית, הוא גם יעשה את זה כמו שאברהם עושה את זה בחוכמה, וכך הוא יעשה את זה. ואכן זה מה שדוד המלך, דוד המלך בא להרוונה, שבאותו זמן הוא כאילו שלט באיזושהי שליטה במקום המקדש, במזבח ובמקום קודש הקודשים, והוא משכנע אותה שהוא צריך למכור את זה. כיוון שכמו שאנחנו יודעים שבאותו זמן היה מגפה, כולם סבלו מהמגפה, גם ארוונה סבל מהמגפה, הם כולם הסתתרו. ואז דוד אומר לו, תיתן לי את המקום הזה, יש לי גילוי רוחני שאם נקנה את המקום הזה ונקריב על הקורבן, אז המגפה תסתלק מהארץ. ואז ארוונה מוכר לו את המקום הזה, ודוד קונה, כמו שכתוב פה, לוקח מעם ישראל. כן, אז דוד ודאי יודע שכשהגיע הזמן ויגיע גם האיש, שהמלך הזה הוא יעשה את זה בצורה מלאה, בצורה טובה, בצורה נכונה. כך שזה לא, גם אם הוא תולה את זה ברצונם, אבל דוד, אברהם יודע שכשיגיע הזמן, אז מלך ישראל באותו זמן ידע גם לעשות את זה בצורה כזאת שזה גם יהיה ברצונם. אולי יש גם עניין שזה יהיה ברצונם. זה אולי מתאים לרבי אליעזר. פעם עשיתי באיזשהו מלאך של רבי אליעזר שיטתו ש... גאולה, הגאולה מתבטאת שגאולת העולם היא לא רק עם ישראל שהוא ודאי ייחודי, אבל הגאולה, חלק מהגדרת הגאולה זה שכל העולם יתעלה בגאולה. זה יש מחלוקת מתי תהיה הגאולה, בתשרי או בניסן. רבי אליעזר אומר בתשרי, רבי ישוע אומר בניסן. אז רבי אליעזר, ראיתי שמהפסוקים שלמי תהיה עיקרה של הגאולה, שרבי יהושע שאומר בניסן, הכוונה שזה העיקר הגאולה זה לעם ישראל, והגבוה גם העולם יגאל, אבל העיקר זה לישראל. רבי אליעזר תולה את זה בתשרי, בתשרי זה חג כלל עולמי, שהרי כל בני העולם הוא בפניו כבני מרון, כולם נגלים. אז חלק מהגדרת הגאולה שלו זה עם גאולת העולם, אולי חלק מהעובדה שזה יהיה ברצונם, זה אולי גם יביא למצב שבו גם אומות העולם, אנשי יבוס, הם גם הם יסכימו את זה. אולי רואים עכשיו שלכן כל העולם דואג לירושלים. כולם דואגים לירושלים. כאילו, כשעושים הסכם עם הערבים, תמיד כל אחד כאילו דואג לירושלים. כך היה בהסכם עם מצרים, ככה בהסכם עם ירדן. כל אחד מרגיש שירושלים משלו. אנחנו רואים את זה כדבר שלילי, כאילו מה לסעדת ולחוסן עד היום, כן? ההסכם עם ירדן, שלירדן יש... זכות היום להגיד מה יהיה בהר הבית. לא, לא, היום לא מזיזים אבן בהר הבית בלי שעבדאללה מסכים. כן, ומדינה ישראל גם הביאה שכל העולם כולו מתערב מה עושים בירושלים. טוב, אולי זה קשור לזה שכולם רוצים, מרגישים שירושלים, כשתיבנה ירושלים, זה יהיה שינוי סדר עולמי. כבר ירושלים תהיה השיא. זה כבר לא יהיה בניו יורק, זה כבר לא יהיה כולם לכם... כל הסדר העולמי ישתנה כשירושלים ובית המקדש ייבנו, לכן כל אחד מרגיש שבניין ירושלים הוא, או שהוא מפריע לו, לעתיד הם גם הבינו שזה גם לטובתם, הם גם הם ירצו את זה, אבל בינתיים הם לא רוצים את זה. יש פה אפילו משהו חריף, שלא יודע מאיפה הוא הביא את זה, הרד"ק כותב שבפסוק שכתוב ביהושע, כתוב, כמו שאמרתי, כתוב פה בקרי, לא יוכלו, ובקרי זה לא יכלו. למה כתוב לא יוכלו? מה?
יוכלו.
עתידי. אז הרד"ק אומר ככה. כתיב יוכלו, כי בזמן העתיד לא יוכלו. גם בגאולה העתידית יהיה קושי לכבוש את ירושלים, את מקום המקדש. עד שיבוא דוד. כלומר רק משיח בן דוד הוא ידע להתמודד, הוא כמו שהוא התמודד אז, משיח בן דוד הוא גם ידע להתמודד עם כל ההתנגדות של יושבי ירושלים, או של ירושלים גם כמייצגת את העולם כולו. היום העולם כולו רואה שכאילו מבינים שמה שהפלסטינים מתנגדים בירושלים בעצם זה בשביל כולם, לכן כולם מחזקים אותם, כמו שהוא בעצם מייצג את כולם במאבק שלו כביכול לעצור את ההתקדמות של עם ישראל לבניין ירושלים. משיח בן דוד עם העוצמה הרוחנית שלו, עם העוצמה הגבורתית שלו, עם החיבור שלו ללקות, שהוא יחד גם את עם ישראל כולו במטרה איך לכבוש את ירושלים, כמו שאחרי שהתאחדה המלכות סביב דוד הוא הולך לירושלים כדי להפוך אותה למרכז המלכות, לבנות את המקדש. אז אנחנו מצפים שגם בעתיד משיח בן דוד הוא זה שכנראה ידע להתמודד גם עם כל הפחדים שיש בתוך עם ישראל ועם כל ההתנגדויות העולמיות לבניין ירושלים.